הסיפור שלי הוא אחד הסיפורים המיוחדים, המרגשים והמפתיעים ששמעת בחייך, ולמרות שהוא התרחש לפני למעלה מ-35 שנה, הוא ירתק כל מי שישמע אותו. אני כיום כבר בגיל הפנסיה. השתתפתי כלוחם בשלושת ממלחמות ישראל הידועות, מלחמת ששת הימים, שם זכיתי להיות בין אלה שבסייעתא דשמיא שחררו את ירושלים ואת הכותל המערבי, מלחמת יום הכיפורים, ומלחמת שלום הגליל. הסיפור שאני רוצה לספר התרחש במלחמה האחרונה בה השתתפתי, ולמען האמת, זו המלחמה האחרונה האמיתית שהתחוללה כאן. מלחמת לבנון הראשונה, הידועה בשמה מלחמת שלום הגליל, במהלכה נהרגו 1,216 חיילים. המלחמות שבאו אחריה, מבלי לפגוע במלחמות או בלוחמים, כמו מלחמת לבנון השנייה, חומת מגן, צוק איתן, לא היו באמת מלחמות. למעשה נפצעתי כבר בימים הראשונים של המלחמה ויכולתי להשתחרר ממנה, חדפתי לברוח ולהצטרף ליחידה שלי. חצינו את הגבול לכיוון לבנון באזור ראש הנקרה, ולאחר מכן נסענו בכביש החוף הלבנוני. נסו לדמיין את המשך הכביש של נהריה, חוף אכזיב, לכיוון צפון. לפתע נחתה עלינו הפגזה כבדה, הפגזת רוחב על כל החוף הלבנוני, עצרנו כדי לתפוס מחסה וחיכינו שכוחותינו יעצרו איכשהו את ההפגזה. ופתאום, בתוך כל המאומה הזו, אנחנו רואים מתוך המחסה טנק ישראלי מקרטע. ידענו שמי שלא נמצא בתוכו, נמצא בצרות, אבל מצד שני לא יכלנו לזוז מהמחסה. אתם בטח שואלים, אם זה טנק, אז למה הוא בצרה? אז זהו, שהטנק הזה לא היה הטנק שנמצא בדמיון שלכם. למעשה יכול להיות שאני חשוף כעת לתביעה מצד יצרני מרכבה או פטון, על שאני מכנה את הטנדגה, החבות הזה בשם טנק. אבל להגנתי אומר שלא היה אחד מאנשי הגדוד שלא ידע שזה טנק, למרות שזה ידע שזה לא טנק. התבלבלתם? נו טוב. זה היה טנק של חב"ד. הנהג חשב כנראה שאם חב"ד מגיעים לכל מקום, הם חייבים גם להגיע ללבנון. מישהו נופף לו להגיע למחסה, ואז יצא מהטנק, במרכאות חסיד חב"ד, ושואל, לאן נוסעים עכשיו? כאילו הוא נמצא על איזה חוף ים פסטורלי. האמת שהוא באמת היה על חוף ים כחול ופסטורלי, רק שהפגזים שנחתו שם היו פחות פסטורליים, והצבע שהם יודעים לעשות זה יותר בכיוון של אדום. נופפנו אליו בבהלה והוא מיהר להגיע עם הטנק שלו לכיוון המחסה. איזה קצין שצועק עליו, תגיד לי, אדוני, מה אתה עושה פה? אני באתי להניח לכם תפילין, הוא ענה באדישות, כאילו באמת התעניין השואל מה הוא עושה. לקצין ששאל לא היה אפשרות להבהיר שהוא לא באמת שאל, אלא בא בטענות, וזה כי כל הגדוד כבר הקיף את הטנק, והתפלל על החסיד בבקשה שיניח להם תפילין. הוא כבר מינה לעצמו סגנים וסגני משנה שיודעים איך להניח לאחרים תפילין, כך ששרשרת הפיקוד די תעמעמה שם במחסה הוא. גם אם היו כאלה שתפילין לא דיברו עליהם, גם הם עמדו בתור, כי כל מי שהניח תפילין גם קיבל וודקה. כך או כך, התפילין והוודקה עשו את שלהם, וכחצי שעה לאחר מכן, הפגזה או לא, כל הגדוד יצא בריקוד של שמחה. בשלב מסוים הסתיימה הפגזה, ואנחנו קיבלנו פקודה להמשיך צפונה לכיוון בירות, עיר הבירה של לבנון. הדרך לבירות לא הייתה סוגה בשושנים, ומנקודה מסוימת לא ניתן היה להמשיך על הכביש, ולפיכך קיבלנו פקודה לטפס להרים, שהכוונה לשלוט על הדרכים המובילות לבירות, ולאחר מכן לכבוש אותה, כפי שאכן קרה. התחלנו לטפס חלק רגלית, חלק מכלים כבדים להרים שגובם כ-1,000 קילומטר. אני ופלוגתי התקרבנו לעירה ושמה בחמדון, שבה מתרחש סיפורנו. כשהגענו לבחמדון התקמנו, עקלנו באצטדיון המקומי וחיכינו לפקודות. בתוך כל ההתארגנות הזו ניגשת לאצטדיון אישה. ולאחר שדיברו אותה לבדוק מי ומהי, קראו לי שהיא רוצה לדבר איתי. לא הבנתי מה הם רוצים ממני ומי רוצה לדבר איתי, אבל ברגע שהיא דיברה הבנתי. היא ביקשה את הבקשה הכי הזויה שיכולתי להעלות על הדעת בארץ אויב ובעיירה שכוחה בשם בחמדון. היא דיברה עברית, אמרה שהיא יהודיה ומבקשת מישהו דתי כדי שיעזור לקהילה לבנות מקווה במקום. לקח לי דקה ארוכה כדי לענות לה, ולא, לא עניתי לה למקווה. תגידי לי, מה את עושה כאן גברת? זו ארץ מאוד מסוכנת לאנשים וליהודים בפרט, וכעת היא הולכת להיות מסוכנת פי כמה. תבואי בבקשה לארץ, שם יהיו לך כמה מקוואות שאת רוצה. היא אמרה לי שכבר הציעו להם כמה פעמים, וחלק מהמשפחה אפילו הם גם עלה לארץ, חלק יגרו לארצות הברית, אבל הם נשארים כאן. היא סיפרה שעד לאחרונה הם התגוררו בבירות, היה להם הרבה כסף, וגם שם היה להם בית כנסת, והם היו משתמשים בים כמקום טבילה, אבל לאחרונה השתלטו המחבלים על בירות. אז היו האלה הפתח, בהנהגת יאסר ערפאת, ארגון חיזבאללה עוד לא נולד. והם קיבלו רמז שכדאי להם להיעלם מהסביבה לפני שיקחו אותם לים ולא למטרות טבילה. לכן הם מרחו לבחמדון, וכאן הם מתקשים לבנות מקווה. ישבתי שם ופשוט התחננתי בפניה שהיא תעזוב עם המשפחה שלה את המקום. זה מקום מסוכן. היא הקשיבה לי בסבלנות והייתי בטוח שהיא משתכנעת. אך כשסיימתי לנאום היא שאלה, אז אתה יכול לארגן לנו מקווה? משכתי בכתפיי ואמרתי, גברת, אני כעת לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני מבטיח לך שעסק מה שאני יכול, וזה לא הרבה. זו הייתה אמת לשעתה. התפרסנו שם על ההרים כדי לתפוס עמדות, ולאחר שבועיים החליפו אותנו חיילי נחל בדרך חזרה מבחמדון בירידה. את מי אנחנו רואים? עוד פעם, טנק. כן, את אותו טנק של חבד, אלא מה? אותו נהג מסתובב לו בלבנון כאילו... זה כבר חבל. אני ניגש לנהג ואומר לו, תשמע חביבי, אתה, מה אתה עושה פה אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך, יש למעלה איזה יהודיה שטוענת שצריך מקווה טהרה. אתה תוכל לדאוג לזה? מה הבחור אומר לי? כן, דיבר איתי איזה נהג טנק אחד, ברוך מרזל שמו, כבר דיווח לי על היהודים בבחדום שרוצים מקווה. אנחנו עכשיו מארגנים את זה. נהג טנק, אני אומר לו. לא טנק כמו שלי, אני מתכוון טנק פשוט, כמו של הצבא. תאמינו לי, הבחור אמר את זה באופן הכי טבעי, הוא באמת האמין שבכל ליבו שהטנק החבוד שלו שווה יותר ממרכבה 3 חיית אש בשווי 10 מיליוני שקלים. אבל האמת שככל שהתקיימה המלחמה וגבתה מחיר היום ונורא של הרוגי שריון, כולם גם התחילו להבין את מה שהוא הבין מלכתחילה. אגב, נהג הטנק ברוך מרזל הוא בדיוק מי שאתם חושבים שהוא. המלחמה הסתיימה. למעשה היא לא הסתיימה עד שנת 2000. משנת 82, במהלך 16 השנים הבאות, שקע צהל בבוץ הלבנוני. וספג עוד 645 הרוגים. עד שברח משם בפקודתו של אהוד ברק, שאולי זה הדבר היחיד הטוב שעשה בקריירה שלו. אני חזרתי לביתי, אך מעולם לא שכחתי את העיירה הזו בחמדון, ובטח לא את האישה המסכנה הזו, שידעתי היטב שהיא נהנה בין החיים. שכן עקבתי כמו כולם אחר לבנון שנחרבה עד היסוד. עיירות כמו בחמדון וסביבתה הפכו לאיי חורבות, וכל תושביהם נשחטו. בעיקר גורלם של היהודים שהרה גם בלאו אחי, הפך לסכנה של ממש לאחר טבח סברה ושתילה. במהלכות טבחו חיילים נוצרים בשתי מחנות פליטים של מוסלמים והרגו באכזריות כ-1,000 אזרחים. כמובן שהעולם בסיוע אנשי שמאל מישראל האשים את ישראל ואת היהודים בטבח שעשו הנוצרים המוסלמים. השנאה ליהודים בעולם גאתה שלא לדבר על לבנון עצמה, מחמדון נמצאת מרחק הליכה ממחנות הפליטים, וידעתי שאין שום סיכוי שאישה ומשפחתה שרדו. האמת שבמשך שנים הייתי הולך לישון עם המראות הקשים שראיתי בלבנון, ותמיד היה לי רגעים שבהם נצבט לי הלב, למרות שידעתי שאין בי שום אשמה, ושהזרתי אותה לקום ולברוח משפחתה. אבל תמיד הציק לי המצפון, למה לא הזרתי אותה במילים מפורשות יותר? למה לא עשיתי משהו כדי להציל אותה ואת משפחתה? עברו שנים רבות, עשיתי את כל ילדיי, חלקם אברכים חשובים, והעניין הזה מעולם לא בא על פתרונו. לפני כמה שנים לקחתי ברכבי את בני הלומד בכולל בבני ברק, ויחד איתו עוד כמה אברכים. יש לי טנדר גדול שבו אני אוהב להסיע אנשים ממקום למקום כחסד. היו לי אברכים שנהגתי לקחת במשך שנים, את כולם הכרתי בשמם. במהלך השנים נהגנו לשוחח בדרך על דה ועל הה, על כל מיני נושאים שעלו לסדר היום. יום אחד, בדרך מהכולל, אני רואה מודעה על אחת ממלוכות המודעות. עצרתי את הרכב והתבוננתי בה ממושכות. אחד האברכים הסתקרן ושאל אותי, מה ראיתי על ככה? ואני עניתי לו שזו הייתה מודעה על מקבית לבניית מקוואות. האברך שתה כמה שניות ולאחר מכן אמר, כעת הקושיה שלי מתחזקת. הרי כל יום יש מקביות כאלה ואחרות, למה דווקא המודעה הזאת מעניינת אותך? אתה לא ראית? כתוב שם מקווה, אמרתי. ברכב נסתרה שתיקה מעיקה שגרמה לי להבין שהתשובות שלי רק מחריפות את המצב. תגידו, אתם באמת רוצים לשמוע למה זה מעניין אותי? ברור שכן, ענו כל האברכים. אז אני אספר לכם, אבל אל תבואו בתלונות שאני מבזבז לכם את הזמן. ואז פשוט סיפרתי להם את הסיפור שלי על מלחמת לבנון, ועל הפציעה שלי, ועל ההגעה לבחמדון, ועל האישה היהודיה שביקשה ממני מקווה, ועל הכאב הכפול שלי במשך השנים, שלא רק שמקווה לא הבאתי, גם שיש לי יצורי מצפון, כך שלא מספיק עברתי לה את חומרת המצב, וככל הנראה היא מצאה את מותה, היא משפחתה, היא מצד המוסלמים, היא מצד הנוצרים, והיא מצד היהודים, כלומר אנחנו, בכל הכאוס הנורא הזאת שהיה בשנים הללו בלבנון. אני מספר ונוסע, מספר ונוסע, לפתע אומר לי אחד האברכים החשובים שנהגתי להסיע, איש רציני שבדרך כלל שתק. תקשיב, יכול להיות שאני אוכל לברר לך פרטים על האישה הזאת? מנהל לך פרטים? תראה, אני ממוצע לבנוני, הוא אומר. אפילו נולדתי שם, אין לי מושג איפה התגוררנו, אבל אם תעבור דרך ההורים שלי, אנחנו נוכל לשמוע מהם פרטים. ואיפה ההורים שלך גרים? שאלתי. שלוש רחובות מכאן, הוא אומר. אתם בטח רוצים שאני אוריד אתכם תחילה ואחר כך יצא לשם, אני אומר לאברכים. לא, לא, הם אומרים לי, דווקא הסיפור מסקרן אותנו. בוא תיסע, ניסע כולנו דרך ההורים שלו ונמשיך משם. אני נוסע 2-3 דקות ואנחנו חונים ליד הבית. אברך אומר, תנו לי כמה דקות, אני אליי, שאלתי את האמא שלי כמה פרטים ואני אחזור אליך. חיכינו 5 דקות תמימות. האמת כבר לא היה לי נעים מהאברכים, אבל דווקא הם היו נורא מסוקרנים לדעת, האם הוריו של האברך יודעים משהו על המשפחה אולי, על הסביבה של אותה אישה אלמונית? כעבור 5 דקות, האברך הזה יורד. והוא לא ירד לבד. אמא שלו ירדה איתו. ואיך שאני רואה את אמא שלו, אני זועק, זה לא יכול להיות, ואני קופץ מהאוטו ורץ אליהם. האמא שלו הייתה אותה אישה שפגשתי שם בבחמדון. השנים שעברו לא הצליחו להכאות את הזיכרון שלי, מה עוד שהיא לא השתנתה כל כך הרבה. אם הסיפור הזה נשמע לכם בשלב הזה כמו פנטזיה, אני פשוט אשים כבר כאן את שם המשפחה, משפחת לוזיה מבני ברק, שם הבעל אלי, שם האישה מזל. עמדתי שם באמצע הרחוב ובכיתי. בכי גדול וחזק שמעולם לא בכיתי, אפילו לא בחדרי חדרים. זו הייתה אבן שלחצה עליי כל כך הרבה שנים. אישה שהייתי בטוח שהיא ומשפחתה אינם בין החיים. ואפילו חשתי קרוטוב אשמה על כך, ופתאום בלי הכנה מוקדמת עומדת ניצבת חיה וקיימת, ואימא של אברך שבמשך שנים יושב לידי באוטו, זה יותר מדי מכפי שיכולתי להכיל. אחרי שנרגעתי מהבכי הגדול על ההפתעה, האישה הזאת שמופיעה אחרי שנים רבות שחשבתי שהיא מתה, היא פשוט סיפרה את כל הסיפור. מסתבר שהשליחות שלי ושל ברוך מרזל עשתה את שלה. החבדניקים הללו עלו עם הטנק החבוט שלהם לבחמדון. ובתוך כמה שבועות, בעזרתו של רבה של צפת, רב לוי ביסטריצקי, פשוט דאגו להם למקווה. מסתבר שהיה שם מקווה, אך הוא לא היה פעיל, אף כוסה בפסולת ובחפצים. הם חיש מהר יתרו אותו, דאגו לשיפוצו, להפכו לקשר. והמקווה קם ופעל, הרב ביסטריצקי לא הסתפק בזה, ואף ממן מחימום למקווה, עד כדי כך התמסרו החבדניקים ליהודים המעטים בבחמדון. ולמסיפורה של האישה הסתבר כי הקשר שעשיתי יחד עם ברוך מרזל, עם הטנק שלו, בין המשפחה לבין נהג הטנק של חבד, גם הציל בסופו של דבר את חייהם. מסתבר שהקשר בין החבדניקים לבין המשפחה הוביל לארגון של כרטיסי טיסה לניו יורק להיות בחג סוכות אצל הרבי. מי שארגן את זה שוב, הרב לוי ביסטריצקי, זכר צדיק לברכה. זה לא היה פשוט, שכן ארצות הברית כבר לא היה ססה לקבל אזרחים מלבנון כבר אז. במהלך הביקור ביקש הרבי שאלי, אלי לוזיה, שהוא כהן, יברך אותו, ולאחר מכן העניק להם גביע כסף, ובא עמם בשיחה בשפה הצרפתית. מי ששמע שהם רוצים לחזור ללבנון, אמר להם, אסור לכם לחזור ללבנון. אלי, בעלה של מזל, אמר לרבי, אבל יש לנו הרבה עסקים בלבנון, נחזור לכמה חודשים, נחסל את העסקים. הרבי היה תקי ונחרץ, אתם לא תדרכו בלבנון. הוא ברך אותם שתהיה להם עלייה מוצלחת לארץ ישראל. הם יצאו ממנו מבולבלים, אך בני שיחם אמרו להם, כדאי לכם לשמוע מה שהוא אמר, אתם לא תתחרטו. הם ישבו לילה שלם, ערים, ובסופו של דבר החליטו את ההחלטה הכי קשה שקיבלו בחייהם. לעלות לארץ ישראל בלי למכור את רכושם, בעוני ובחוסר כל. הם עלו לארץ ישראל, החודשים הראשונים היו קשים מנסור, אך אז התרחש משהו שגרם להם להבין את כל המהלך כולו. בין ה-16 בספטמבר ל-18 בספטמבר 1982 נכנסו אנשי הפלנגות הנוצריות למחנות הפליטים סברה ושתילה הסמוכים לבירות וטבחו בתושביהם. הטבח גרם לשנאה גדולה של המוסלמים כנגד הנוצרים ועוד יותר כנגד היהודים שהעולם כמובן האשים אותם בטבח, הרבה בזכות אנשי השמאל בישראל שהפיקים ועדת חקירה שהאשים הצער הביטחון אריאל שרון בטבח ואף העבירה אותו מתפקידו. מסתבר שכל יושבי העיירה בחמדון נשחטו, לא נשאר בהם אפילו אחד. אם היינו נשארים שם, לא היה גורלנו כגורלם, כך סיפרה האישה, ומשפחתנו הייתה נמחקת מעל פני האדמה. והנה אנחנו כאן, בזכות העובדה שיצרת אתה, את הקשר עם אנשי חבד, וכמובן בזכות הרב ביסטריצקי, ובזכות הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שאלמלא הוראתו לעלות לישראל, היינו שווים לשם. זה הסיפור על חייל שהגיע לשום מקום בלבנון וזכה להיות חוט קטן של קשר בין אישה יהודיה אלמונית לבין נהג טנק שאינו שווה אפילו שרשרת של טנק, אבל שווה צי של טנקים. וזהו סיפור על מעגל שנסגר בצורה פלאית כזו שעברך שהוא מסיע כמה שנים מסתבר מתברר כבן משפחה שעל גורלה חרד לילה ולילה במשך שנים ארוכות. שמי הוא יעקב ציטרון מבני ברק, והחייל הזה הוא אני. ערב טוב לך יעקב ציטרון.
ערב טוב.
ערב טוב לך ברוך מרזל.
ערב טוב.
אז זהו, ברוך מרזל יודע שסוגרים את הרדיו, כי הוא קצת מאומן בנושא של תקשורת. יעקב, גם אתה יכול לסגור בבקשה?
כן, כן, אני יצאתי בכלל מהחדר.
מצוין, זה יישמע וגם הקלטה תמסר לך, תהיה רגוע. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שהסיפור הזה...
אני רק דבר אחד רוצה להגיד משהו.
כן.
לקחת אותי עכשיו, החזרת אותי לבחמדון, כן. ואני לא... והתמונה שהיא באה אליי ושואלת אותי, זה מרעיד אותי, רועד, רועד.
אז אני רוצה להגיד לך, כן.
איך הגורל?
אני רוצה להגיד לך שבאמת הסיפור שלך, אני מכיר אותך, רואים את הנכדים החמודים שלך, עם הפייס ככה ליד המחסן שלי, אני פוגש אותך מדי פעם, ואת האמת, אני רוצה להגיד לכם מה זה נמכרים, עוד מעט ניגש לברוך גם, הסיפור הזה, הוא הביא לי חוברת, אבל תראו מה ההבדל, ושמתי את החוברת, ולא רפרפתי, היה לי בתקופה קצת קשה, וסיפור כזה פשוט נחבא לו, אני לא יודע, בין הכלים, ואז אני פוגש אותו היום, נכון, היום פגשתי אותך. ואז הוא אומר לי, תגיד לי מה עם הסיפור, אז אני אומר לו, תזכיר לי, ואז הוא מספר לי, ואני אומר לו, אני לא מאמין שהסיפור הזה נשאר ככה. שנייה יעקב, ברוך מרזל, ערב טוב, לילה טוב לך.
ערב טוב. אני, הזווית של הסיפור שלי קצת שונה. אני חייל בחמדון, נפצעתי וחזרתי עד הרעל, הייתי טנקיסט.
טנקיסט לא של חב"ד, כן? לא טנק של חב"ד. איזה טנק היה לך?
טנק שלא מחלק נרות שבת קודש, מחלק פגזים.
כן, איזה טנק זה היה?
היינו במגח פטון M60,
כן.
והיינו בהרבה מאוד קרבות, בהפוגה של הקרבות, אני יצאתי לטייל בבחמדון, כי אצלי ערבים בחברון וערבים בבחמדון זה אותו דבר.
כן, אתה צריך להסניף את זה.
הלכתי לטייל עם הנשק, הנשק על הכתף, יהודי לבד, חייל, ימדתי לטייל ברחובות בחמדון, ונכנס לקנות שעון. נכנס לקנות שעון, ואני רואה שהשעה מתנהג בצורה מוזרה, מגיע התור שלי, אומר לי, חכה, ואני משום הוא מחכה, עוד תור עוקף עד שהחנות תתרוקה, ואז הוא אומר לי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
וואו.
ואני כמעט מתעלף, והוא אומר, ואתה יהודי? היה לו חזות ערבית לגמרי. הוא אומר לי, כן, חבקתי איתו, התנשקתי איתו, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור לך? כאילו אני מישהו, ואז הוא אומר לי, תשמע, ומדריך אותי, סיפר לי שמחבלים השתלטו להם על הבית כנסת, הפכו את זה לבסיס, הרסו את הבית כנסת, וזה הוא אומר, בית כנסת, לקחנו את הספרי תורה, ואפשר להתפלל בבית של זה, אבל ליד הבית כנסת היה מקווה. ונשים היום, יש נשים פה, נשים בודדות אגב, כי סך הכל היה... היו 10-11 משפחות שם, וצריכות לנסוע לבירות כדי לטבול, וזה המשמעות זה לעבור 4-5 צבאות שונים עד שמגיעים למקרה.
כן, עם כל הפלנגות שם, כן.
ושיר ג'ומייל וכל מיני דרוזים ואחרי זה מחבלים. מה סכנת נפשות פיקוח נפש? יש כאלה שלא הולכות לטבול ויש כאלה ש...
אוקיי, ברוך, בוא, רגע, אני רוצה לעצור שנייה, חכה, בוא נשאיר את האנשים במתח, אני רוצה לעבור שנייה ליעקב, כי הוא זה שסיפר לי, סיפור, אני נשאר איתך, כן, רוצה להגיע, גם אתה, איך הגעת לאותו חבדניק, תגיד לי אתה, קודם כל אני רוצה להסביר, יעקב, אני איתך, כן? אני חייב להבין, אתה היית בני ברק כבר אז?
אני גדל, כן, אני הייתי ירושלמי,
כן.
בגלל זה השתתפתי בחטיבת ירושלים בכיבוש דרך אבותו.
אז אתה ממש אחד איך אומרים, נלחמת ממלחמת ששת הימים עד מלחמת שלום הגליל, אם אני מבין.
הייתי מלחמת יום הכיפורים בצד השני.
אתה יכול להסביר לי מה עושה טנק של חב"ד בלבנון? בוא, זה משהו, מכל הסיפור הזה, זה מה שחדש אצלי. מה זה הדבר הזה?
אז אני אגיד לך, אני לא, ראשית הכל ראינו את מוישה למה ששם הביאו, וכל ההורים נהרסו, והילד היחידי שנכשר, מוישלי.
כן, אתה מדבר על הודו, כן.
ואין מקום שלו. אני התפללתי בארצות הברית שנים בחגים, ותמיד הייתי הולך לשמוע את הרבי מחב"ד, בין ראש השנה ליום כיפור. הייתי שאני יודע טוב.
כן.
ואני ראיתי כמה דברים שהם עושים.
אגב, שניכם לא חב"דניקים, אני לא טועה, לא אתה ולא ברוך.
לא, אני לא קשור לחב"ד. הלכתי לשמוע בגלל שהיה, ראיתי... הראיתי פעם לתעודת נכי צה"ל, העמיד אותי ליד הרבי מחב"ד שאני אעמוד לידו.
כן.
ושמעתי את השיחות שלו, בלי ספר, בלי שום דבר, נדעמתי מהשיחות, בגלל שאיך הוא התחיל עם איזה נושא, והתגלגל מסביב, עד שהוא הגיע לנקודה, והבנו את כל מה שהוא רצה להגיד.
אוקיי, okay. עכשיו תסביר לי, אתה יורד מבחמדון, הוא מסתובב שם, אגב חסר לנו, אם הנהג הזה או מישהו מכיר אותו יעלה פה לשידור, זה יהיה בכלל הכי מקסים, כי הוא הנעלם בכל הסיפור הזה. ברוך, אתה יודע מי זה הנהג?
אני תכף, אני כן. מכיר חלק, אני ידעתי את המשך הסיפור, כן. דווקא בברוקלין פגשתי את המשך הסיפור, אבל אני פתאום מקפיצים אותנו אחרי
בחמדון. ברוך? נפל, בואו נמשיך עם יעקב, כן. יעקב?
כן, כן, אני איתך.
אוקיי, בוא תמשיך אתה, כי ברוך נפל, מהשידור כמובן, לא, כן. אז אני רוצה שוב להבין, אני מבין שלא פגשת בהלוך ואחר כך בחזור, כן?
לא, אני פגשתי כשירדנו למטה, שחצינו את ראש הנקרה וירדנו למטה.
אגב, ירדתם חזרה לישראל או שהמשכתם בלחימה?
לא, 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 אני מדבר כשנכנסנו ללבנון, וירדנו לכיוון בירות היינו צריכים להגיע. ואיך שירדנו למטה איזה מרחק, אני לא זוכר בדיוק כמה זהו, חיכינו שם בגלל שהיה לא שקט, והפציצו, ואחר כך נהיה שקט, פתאום בא טנדר בחבד לידינו.
כן.
וכל הגדוד שלי, הרבה חילונים, שם רצו מהר לניח תפילין, תמיד כשהולכים לאיזה מקום סכנה, אז כן. כבר מתעוררים ליהדות.
כן.
ורצו לניח תפילין, וחילקו וודקה בלקח גם נדמה לי.
כן.
וגם אני הלכתי לשתות לקח, בגלל שהתפללתי. ואחר כך משם המשכנו לכיוון בירות, בבירות הייתה בעיה לכבוש, לא יכלו לכבוש אותה, קיבלנו הוראה.
כן, כן, זה סיפרנו, חבל לי להגיד את זה עוד פעם. אז שם בהזדה אני פוגש אותך, וכשאתה יורד מבחמדון, אז אני עוד פעם רציתי לשאול.
כשאני משתחרר.
השתחררת הביתה לישראל או...
בדיוק, לישראל, כן, לישראל. ונדמה לי, נחליים החליפו אותנו. וכשאני הגעתי, לפני שעלינו לראש הנקרה, אני רואה את הטנדר עומד שמה.
כן.
ואז אני ירדתי למטה ואמרתי להם, תשמעו רבותיי, פגשתי אישה בחמדון, היא אומרת לי, היא רוצה מקווה.
והם אמרו לך, אנחנו כבר יודעים מזה.
לי הם לא אמרו את זה אז, כי באמת אולי מישהו אחר אמר להם, ואני סיפרתי להם, אמרתי להם, אתם לא הולכים לשם.
אני פגשתי...
אז רגע, ברוך, כן, כן.
אנחנו הוחפצנו שיירת טנקים למקום שחפו ל... בעל שמי, מקום שחטפו שם חמש נחליים,
נכון, נכון, שבאדם כמה שחררו, כמה שחררו.
אנחנו נוסעים בשיירת טנקים, פתאום אני רואה מולי בכיכר המרכזית של בחמדון, שיירת טנקים נוסף, ממול מגיע טנק של חב"ד. עכשיו לי יש על הכתפיים עול שהאיש הזה הוא רוצה, אמר לי שצריך מקווה, ואני פתאום מוצא מישהו שאני יכול לכדרר אליו את הלפיד, אני צריך לנהג עצור, דבר שלא כל כך מקובל בטנקים, אבל אני עשיתי כמה דברים לא מקובלים.
כן, שמו לב לזה.
קופץ מהטנק, קופץ מהטנק רץ אל החבדניקי, אומר להם, חבר'ה, ברחוב הזה והזה, תלכו ככה, כיוונתי אותם לכיוון השלום, אמרתי, יש שם יהודי, יספר לכם את כל הסיפור, אין להם מקווה, תעבירו לארץ, שיעזרו להם שיהיה להם מקווה. ואני שכחתי מהסיפור. זהו, שכחתי. הורדתי את המקל, העברתי.
ואיך אתה נפגש את מקל?
יום אחד אני מגיע בקראונאיץ.
כן.
לאח של הרב יפריצקי, לאכול צ'ונט. עשיתי שם ביקורת צ'ונט בקראונאיץ. ראיתי יודעים לעשות דברים כאלה. וכשאני יושב שם, הוא מנסה לספר לי איך אח שלו מיוחד, זה היה ממש אחרי בשליחות של הצבא על ארצות הברית, הוא מספר לי שאח שלו מקבל הודעה מהרבי לעזוב את הכל לנסוע לבחמדון, אין שם מקווה, ואני מתעלף, ממש יושב איתי השליח דני כהן, ואני ממש קיבלתי חולשות של קרה לך משהו, קרה לך משהו, אני לא התחלתי לדבר, אז אני אומר לו, שמע, זה לא יומן, זה עבד. וואו. אני רגשתי שאני מכדרר, גם חבדתי כזה, חזר לצפת, או לאיפה שהוא חזר, שלח פקס לרד עם השאלה, וגם הוא שכח מזה. אבל הרבי, שזה מגיע אליו, הוא כבר לא שוכח.
אז הוא דואג לבחמדון. יש לו שליח בעודו, יש לו שליח ב...
אז פגשתי גם את ההורים של רבי שמעון.
אוקיי, ברוך, ברוך יעקב, תקשיבו, רגע. רגע, 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 ברוך, תקשיב, אנחנו מסיימים את השעה, אני מתקשר אליך, יהיה לנו חדשות פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם, יעקב, אתה איתי?
כן, כן.
אנחנו חוזרים אליכם, זה מרתק, אין לך מושג, אנחנו חוזרים אליכם בתחילת השעה הבאה, כי זה סיפור מדהים, מיוחד. אז אנחנו, מאזינים יקרים, נמצאים עם יעקב ציטרון, מספר הסיפור, שהזכיר בסיפורו גם את ברוך מרזל. השניים האלה פגשו חבדניק באמצע מלחמת לבנון, מספרים לו שחסר מקווה. ההמשך בשעה הבאה. ויעקב, אתה איתנו? עכשיו שאני אבין, אתה בעצם מסיע את אותו אברך, אתה מכיר אותו, ופתאום יוצא לכם לדבר על הנושא הזה, והוא מביא אותך אל אותה אישה. בוא תספר לי על הרגע הזה, מה קורה לבן אדם שמפוגש, שאגב זה הסיפור, יש פה סיפור רוחני מדהים, באמת המסירות של חב"ד למקווה, המסירות לכל יהודי בכל חור שנמצא, אבל גם יש סיפור אנושי מיוחד שלך, של בן אדם שהאמין שאותה אישה איננה בן החיים, לא היא ולא משפחתה, ובשנייה שאתה רואה אותה מול עיניך, מה, מה, מה קורה לבן אדם? אני מנסה לדמיין את זה ולא מצליח.
אם אני נשארתי נורמלי, זה רק בגלל הסובלנות שלי והאמונה שלי. אני לוקח את הבריחים, ואחד מהבריחים זה
אגב, יש לך באמת טנדר גדול כזה, כמו מסעית כמעט.
יש 16 מקומות. כן.
ואתה ככה לוקח אנשים
טרמפים. אני לוקח טרמפיסטים תמיד.
איזה מקסים. כן. כן.
אני לוקח את הקלות, אני לוקח על חשבוני לעולם, בגלל שאמרו לי, ברגע שקלה מתחתנת ומביאים אותה לעולם, זה הזכות שלך שהבאת אותה לחתונה. אז אני עושה את זה גם, ואני מתנדד באיזה מציון לקחת כל מיני חולים, אבל זה לא קשור לסיפור.
זה סיפור בפני עצמו אגב, אני חושב שזה כן קשור לסיפור, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, כן, אוקיי.
הוא לומד עם הבן שלי לוזיה בעצמו, הוא לומד עם הבן שלי כל
הזמן,
אני מכיר אותו מצוין.
כן, זה ציינו, אוקיי.
כן.
ואז הוא בעצם...
איך אני מרגיש? אני לא אמנתי, האמת היא שלא אמנתי, ונפגשתי עם האישה. ואני אמרתי לה, בואי, אני רוצה להסביר לך איפה אני פגש אותי ואיפה באת לשאול אותי. ותיאמנו אחד עם מה שאני אומרת, כן, זה אני, זה אני. אני באתי אליך. וזה, ולא אימנתי, בגלל שאז היה סברה ושתילה, ולא אימנתי שהיא חיה בכלל.
כן, לא, לא.
ואמרתי גם לבן שלה, לא יכול להיות שהיא חיה, בגלל ששמה שחטו את כל הזהו. ובסוף מתברר שהוא בעצמו סחב את הבלוקים של קרח למקווה שהחבדניקים עשו להם. זה בכתבה ש...
אני קודם כל שומע, אני רוצה להגיד לך שבמהלך ההפסקה הם פשוט הגיעו מלא תגובות של חבדניקים, זה פשוט, יש חלק שמכירים את הסיפור, ועוד משהו נורא חשוב. אני מתחיל להגיע לאנשים שהיו שם, אז ככה, זה או אחד בשם הרב צייטלין, שהוא למרבה הצער איננו בין החיים, או הרב גרליצקי, שהוא חי איתנו, גר בתל אביב, הוא היה שליח, הוא היה מדפיס טטניה שם בכל מיני מקומות בלבנון, אז יש מצב שזה הוא. זה עוד משהו שאני שומע לאט לאט, מגיע אליי עכשיו שטף גם הסיפור הזה עושה הרבה. ברוך, אני איתך, כן? ברוך?
קודם כל, כן. אחרי שפוגש רבי סטריצקי,
כן.
אני מכיר גם את ההורים שלו, הולך אליהם, והם מספרים לי את המשך הסיפור, על איזה הערכות היה צריך, והכל תוך מספר ימים, לקבל אישורים מהצבא, ששיירה של אזרחים, עם מסעית מלאה קרח תגיע,
אז זהו, לא הבנתי את הקרח, אני אגיד לך את האמת, שלא הכנסתי זה בסיפור, כי לא הבנתי את הקטע של הקרח, מה הקרח עכשיו?
כי צריך מים לא שאובים,
אז האמת היא, תראה מה זה, כתבתי את זה, אבל כסופר לא הייתי סגור על זה, כי אני, אתה יודע, אני לצערי לא חסיד, ואני לא בקטע כל כך, עכשיו אני יודע.
כל השיירה מחכה ליד שער פסמה להיכנס, ומגיע בלוק אחד של קרח. נילה, מה זה בלוק אחד? אמרתם, אתם רוצים לבלוק, רוצים מסעית קרח. עוד פעם רצים והכל, ומתעכב את השיירה, ומביא מסעית קרח. ואז נכנסים פנימה, עובדים יומיים רצוף, משפצים את המקווה, ופותחים אותו מחדש. אני גם פגשתי את השען הזה שבחר לי את השעון, ופגשתי אותו בחולום כמה שנים אחרי זה באזרו, הוא הזכיר לי...
אתה לא אמיתי, גם השען הערבי שהתחבקת איתו, שאגב אם מישהו ימצלם אותך, אתה יודע שזה עושה לך בעיה.
אז הוא בא אליי, ושמעתי שהוא בחמדון וכו', הוא בא אליי ואומר לי, זה אני. היה שם כמה ממשפחה שלו, אמר לו זה אני, לא הכרתי אותו פה להתבגר, ואני מוכרח לומר ש... העניין הזה שאתה מגיע למקום ואתה פוגש פתאום יהודים בעומק עומק עומק הגלות, יהודים שממש אנוסים מסתתרים, אתה מגיע רואה בית כנסת מבחוץ לוחות הברית על הבית כנסת הכל חרב בפנים, ופתאום אתה רואה שהניצוץ היהודי גם בתוך לבנון, גם בתוך בחמדון, גם בתוך כל הצרות, יהודים צריכים להבין כמה חשוב לאנשים שיהיה מקווה, כמה חשוב לאנשים לכל הנושא הזה, וכמה מסירות נפש יהודי בסרור, שאנחנו פה בארץ, אני מספר את זה פה לקבוצות של חילונים שבאים אליי, אני אומר להם, רבותיי, תראו איך אנשים מסרו את לשם על הדבר הזה, לכן יש את הכל פה, לא צריך מסירות נפש, רק צריך לעשות. אני חושב שהלקח של אהבת ישראל של הרבי, שהוא בעצם, הרי אנחנו, זה עבר איזה 3-4 ידיים עד שזה הגיע לרבי, וכשזה הגיע אליו, הרבי הלך ליהודים שלא קשורים לחב"ד, ולא קשורים, והמקווה הזה בטח, סך הכל פעל שנה אחת, אולי שנה וחצי, עד שבטח עוד הפעם נחרב, הקהילה שם נחרבה, אבל בשביל כמה יהודים, לכמה חודשים או שנה, הרבי מלובביץ' היה מוכן למסור את הנפש, וזה דבר שהוא, ואנחנו כולנו צריכים ללמוד מה זה אהבת ישראל אמיתית.
אני מאוד מודה לך, ברוך מרזל, באמת תודה על הסיפור הזה. אני מפרד ממך ואני רוצה לסיים עם יעקב, אתה איתי?
כן, אני איתך.
אז קודם כל באמת ריגשת המון אנשים בסיפור הזה, סיפור מאוד מיוחד. אני רוצה לבקש ממך איזה שיר שאתה מעוניין ככה לסיים.
ריבונו אלומים. ידעתי. ריבונו של עולם,
בזכות
זה שהיא כל כך עשתה מקווה, וכל כך בישה את זה, כנראה שזו הזכות הכי גדולה שלה, בגלל זה השם, או שהייתי שליח, או שלא משנה, שבזכות זה היא חיה וקיימת.
אני מאוד מודה לך.
בגלל שהיא רצתה, ובעלה היה מניח תפילין בבית, ויוצא החוצה אפילו בלי כיפה. רק, ושאלת אותה בהתקפות, והכל זה, איפה היית? היא אומרת, הייתי עם כל המחבלים יחד במקלט.
וואי.
איתם ביחד.
ליום.
וזה, והבן שלה אמר לי, יעקב, אני כן. לקחתי את בלוק אוקיי. תרח, היה בן 13.
תודה רבה לך, אנחנו באמת נסיים עם השיר הזה, ועוד ידובר הרבה על הסיפור הזה. תודה לך. תודה, יעקב. יעקב ציטרון.